טוב, אז במשך כל שנה יש את יום השואה, וכל פעם אנחנו עוברים, כל אחד ואחד מאיתנו עובר את יום השואה בצורה שהוא עובר אותה, שומע את הסיפורים שהוא שומע, ומשום מה השנה יום השואה היה לי מאוד מאוד חזק, מאוד עמוק. יצא לי לשמוע בכמה וכמה סיפורים, להיכנס קצת, לקרוא קצת, ופתאום לחוות את ה... את ה... ניסיונות שעברו הדור של הסבא וסבתא שלנו. אחרי זה אחותי גם, משום מה, גם היא מצידה שלחה לי איזה... שלחה לי קצת יותר שהיא עשתה... היא שמעה גם כן כנראה ראתה בטלוויזיה כל מיני סיפורים על, על כל מיני אנשים ועל דברים שהם עברו והמקומות שאליהם הם הגיעו והתאומות שאנשים פתאום באמצע החיים פתאום נזרקו למציאות שהיא אי אפשר בכלל לדמיין אותה, לדמיין אותה בכלל. אז היא גם עשתה איזה קצת מחקר על המשפחה שלנו, וניתה, פתאום מוציאה מיד ראשם את, את הדפי עד שסבא שלי כתב שם על המשפחה שלו, שעשו אותם באיזשהו שלב באזור פולין, באזור רוסיה, והצעידו אותם אל התחנת רכבת, ואז הצעידו אותם אל היער, והם חפרו שם בור ורצחו שם את כולם בתוך אותו בור. ו... פתאום הרגשתי, הייתה לי את ההרגשה שתמיד הרגשתי שאני לא יכול להתמודד עם זה, אז אני לא ממש רוצה להיכנס לזה. כאילו, אני לא, אין לי כלים בשביל לנסות להכיל או להבין או להתמודד עם, עם המציאות הזאת. אתה מתחיל לחשוב על מה שהיה ומשהו לפנים עוצר אותך ולוקח אותך שאתה לא רוצה לחוות את זה. ו... אולי השנה הייתי מספיק בוגר, או אולי מספיק, הרגשתי אולי מספיק חזק אישית, נפשית, בשביל כן לנסות לחוות כמה שאפשר היום מאיפה שאנחנו, אתם יודעים, אבל שכל תהליך של ריפוי, כולנו איפשהו חולים גם במקום הזה, כי כולנו סוחבים, אם זה דור שני, אם זה דור שלישי, אז כולנו סוחבים משקעים מכל מיני דברים, גם מהשואה וגם מעוד כל מיני משקעים של, של, של ההורים ושל סבים ושל סבתות. יש וורד אחד, אולי סיפרתי לכם, שאומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, ואז אומרים איך בכלל שייך להגיע שמעשיי יגיעו למעשה אבותיי, זה וורד שלם, לא ניכנס לזה, אבל בעצם אני הייתי כלול שם, זאת אומרת, אני הייתי, הנשמה שלי, הזרע שממנו אני נוצרתי, הוא עבר יחד עם אבא שלי ויחד עם סבא שלי ויחד עם סבא שלו את כל מה שהוא עבר. אני הייתי שם יחד איתו. בעצם כולנו היינו, אמנם במצב מאוד מאוד לא מבורר ולא מפוקס, אבל היינו שם יחד איתם, ואיפשהו המטען הזה עובר גם אלינו. וחלק גדול מהקשיים, מהמחלות ומהדברים שאדם, כולנו עוברים, זה גם מסריטות שאנחנו נסרטנו במשך החיים שלנו, וגם מסריטות שההורים והסבים וכולם נסרטו בחיים שלהם. חלק גדול מכל צורה של ריפוי זה להיות יכול בתור בוגר לחזור חזרה למקום שבו פעם נסרטתי, והסריטה אז לא היה לי כלים להתמודד עם הצורה הקטנה. אם זה ברמה האישית, אז כל אחד עובר מה שעובר בילדות ובבגרות, ומעליבים אותו כשהוא קטן, כשהוא תינוק, כשהוא ילד, וכל העלבויות האלה הם, בגלל שהילד לא יודע איך להתמודד איתם בצורה נכונה, אז הן יוצרות אצלו התניות כאלה, והרבה מהמחלות שכולנו סובלים מהן, הן בעצם עדיין רק ביטוי להתמודדות לא נכונה עם שריטות שאנחנו עברנו בעבר. לכן יש צורות שלמות של טיפול, מי שמכיר אותן. חלק מפסיכואנליזה זה מה שעושים, אף על פי ש... אין להם ממש את הכלים הנכונים האמיתיים להתמודד עם זה, אבל באמת לקחת את האדם בתור בוגר, ולהחזיר אותו חזרה, לבוא איתו יחד חזרה לאירועים שנחרטו לו בהארדיסק שלו, שבגלל האירועים האלה היום כשהוא פתאום הוא רואה דברים שדומים למה שהוא עבר אז, אז הוא מעורר אצלו כל מיני התנהגויות ודברים שפשוט נולדו אז, והוא מושך את זה כל החיים בצורה, כל מיני צורות, ושאם הוא היה יודע באמת לחזור לשם עם הידע שיש לו היום, עם המטען, עם החוכמה שלו, עם ההבנה שלו היום, אז הוא היה רואה שזה כלום, הוא היה רואה שזה, וואי, זה קשקוש, כאילו אני היום יכול להתמודד עם בצורה מאוד מאוד בוגרת ונכונה, ויש מלא שיטות, חלק פסיכולוגיות וגם חלק משולבות, פסיכולוגיות ופרפסיכולוגיות, שמלמדים את האדם, למשל, אני אתן לכם שיטה אחת, שעבר איזו חוויה לא נעימה בעבר, וביחד עם המטפל, אז חוזרים ביחד לאותה חוויה, ואז פשוט משתמשים כל מיני טכניקות, שחלקם יכולים להשתמש בהן בעצמכם, אם אתם זוכרים, אם אתם מספיק אמיצים, כדי קודם כל לזהות את הנקודות האלה בעבר, ששם חטפנו את את הכמה סתירות ושידיים יושבות לנו פנים לפנים עמוק. אז אתה, בתוך אותה התמודדות, אתה עכשיו עושה טכניקה של, יש טכניקה אחת שהיא פשוט להסתכל על, על הטראומה הזאת, להסתכל על, על ההתמודדות שאתה עברת. עכשיו להחליף מבטים, להסתכל עליה מלמעלה, להסתכל עליה מצד שמאל, להסתכל עליה מצד ימין, להסתכל עליה מאחורה. להסתכל עליה מקדימה, להסתכל עליה מלמטה, ולנסות להתבונן על הסיטואציה הזאת מכמה וכמה זוויות. מה שזה עוזר לאדם, זה במקום להיות חלק ממה שהיה, אז לתת לו קצת זווית רחבה יותר, לראות את זה קצת מרחוק. בעצם ההסתכלות, האפשרות להתבונן בזה מזוויות קצת יותר רחוקות, מאפשר פתאום לתודעה שלי היום, להסתכל מרחוק ולראות שזה בעצם, אני בתור ילד חוויתי את זה כאיזה מין משהו מאוד מאוד טראומטי וגדול, אבל היום כשאני מסתכל על זה טיפונת מזווית קצת יותר רחבה, אני רואה שבאמת אני יכול ליישר את זה, ליישב את זה ולהפסיק את השרשרת של האירועים, של התניות שזה גורם לי היום בחיים שלי. אז זה חלק ממה אני עברתי עכשיו וניסיתי לעשות, ניסיתי, בלי יודעים, זאת אומרת, לא לברוח מהמראות האלה, שבדמיון אתה רואה את כל מה שעברו החבר'ה האלה בשואה, לא לברוח מזה, להתבונן על זה ולהסתכל על זה, להתבונן על זה, ולא לפחד, לא לפחד כי זה משהו ש... שאנחנו עברנו כקולקטיב, וכל אחד ואחד מאיתנו גם מושפע ממנו בצורה אישית, ולנסות להתבונן איך אני בתור בוגר באמת יכול היום ללמוד מזה, איך אני יכול באמת להכיל את זה, ולהתעלות, זאת אומרת, להתקדם דווקא בעזרת זה. וזה לוקח אותנו, זאת אומרת, ההתמודדות הזאת עם השואה, זה איזשהו טראומה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה, איך אחרי זה להתמודד עם עוד טראומה שלנו, עם עוד, לא רק שלנו, גם עם תוקנים שלנו. ובכלל ההתמודדות עם כאב, ועם ייסורים, ועם מקומות שלפעמים אנחנו, אין שכל שיכול לפתור את זה. כשאתה בתור בוגר יכול לחזור למקומות ולהבין את זה, להבין, אוקיי, זאת אומרת, המורה הזאת שצעקה עליי, היא בסך הכל בן אדם, היא בן אדם עם הסריטות שלו, עם המוגבליות שלו, ויש שכל שאתה יכול עוד איפשהו להכניס את זה ולפתור את זה. אבל יש מקרים שאין שכל שיכול להבין את זה, אין שכל שיכול לפתור את זה. אז איך בכל זאת יכולים לקחת את ההתמודדויות האלה ולהתעלות מהם, לצאת מהם. אני אתן לכם דוגמה, היה לי מטופל אחד למשל, שאני עובד בבני ברק, ומגיעים אליי עם הרבה זקנים בבני ברק, והרבה זקנים בבני ברק, וגם חבר'ה שעברו את השואה. ומפליא לראות, זה לא מפליא, זה פשוט, אתה מתמודד עם כל מיני מצבים, למשל זקן שכמובן הוא מבוגר, הוא התחיל לעשות במכנסיים, הוא התחיל לא לשלוט בצרכים שלו, וזה שבר אותו, זאת אומרת, הוא פשוט, ברגע שזה קרה לו, התחיל להתפרק, ואז הוא הגיע לטיפול, ושוב, אתה יושב, אתה מדבר עם הבן אדם, אתה מנסה להבין מה, אוקיי, אז בסדר, עושים, אז לא שולטים בצרכים, זה תהליך, כאילו טבעי, שצריך להתחיל לקבל אותו, ואיכשהו לחיות אותו, כי זה חלק מה... מנסים כמובן לעזור, ועם השיחות, לאט לאט פתאום התחיל לספר לי ש... אני בא לבכות שאני אספר את זה, שכשהוא היה ילד בשואה, אז הגיעו הגרמנים ולקחו אותם הבית, והוא ברח. לקחו את כולם, את כל היהודים הלכו לאיזשהו מקום לדעת לאן, והוא החליט לברוח. הוא התחיל לברוח, הוא רץ, הגרמנים שלחו אחריו בכלבים. והוא הלך והוא התחבא בתוך... הלך והתחבא בתוך מין כוך כזה, מתחת לכביש, שהיה איזה כוך כזה, הוא התחבא בתוך הכוך. והוא כל כך פחד מהכלבים, הכלבים באו, התחילו לנבוח עליו, ויצא לו במכנסיים. וברוך השם לא תפסו אותו הנאצים. אבל עכשיו שהוא עושה במכנסיים, הוא חווה עוד פעם כל פעם את המקום הזה שהכלבים רצו לאכול אותו, הוא עושה במכנסיים. רק לתת דוגמה איך אנחנו, זאת אומרת, יש דברים שנמצאים בתוך הארדיסק שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד בעצמנו כדי ללמד את המטופלים שלנו, איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו יכולים לקחת דברים שאין שכל, זה לא, זה אינה, אי אפשר לערב פה שכל, אבל יש כן לערב, להבין בעומק מה התפקיד של, של, של הכאבים האלה, של היסורים האלה שאנחנו עוברים, כי זה יכול לעזור לנו להתרומם הרבה בחיים ולא להישבר מכל מיני דברים שקורים לנו. זה יכול לתת לנו כלים לדבר עם המטופלים שלנו באמת כדי לעזור לרומם אותם. אז קודם כל, סתם באופן כללי, הנתיבות שלום, ספר הנתיבות שלום, שהוא מדבר על, על הגלות, על הגלות של עם ישראל. כתוב ברשע, בטח אתם למדתם כולכם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו. אנחנו פה כדי, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנו, לתת לנו את כל הטוב, כל הטוב שלו. ונשאלת שאלה, איך, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, אז איך כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל ההיסטוריה של עם ישראל זה הכל צרות ורדיפות ומלחמות, ומה עברנו, כאילו מה בגנים שלנו, אנחנו עברנו כל כך הרבה קלעות, ולא רק אז, היום גם כן, אנחנו נמצאים הרבה פעמים במצבים מאוד מאוד קשים. שואלת ליבות שלום, האם זה הטוב, זה הטוב שהוא רוצה לתת לנו, יכול להיות שזה, בשביל זה נברא העולם, בשביל... אם הקדוש ברוך הוא מראה את העולם כדי להיטיב לנבראיו, ורואים שרוב העולם, 99% מהעולם סובלים, אז לא יכול להיות שזה, הטוב שהוא ברא את העולם בשבילו. אז מה מסתתר פה? אז איפה כן מצוי פה הטוב הזה? כמו חלק מהשאלה הזאת, שאנשים שואלים, איפה השם היה בשואה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הרבה אנשים אחרי השואה עברו תהליך של התרחקות וכעס על הקדוש ברוך הוא, ואף על פי שהדבר המדהים הוא לראות שגם זקנים שאחרי השואה החליטו שזהו, לא רוצים לשמוע, לא מהיהדות ולא מהקדוש ברוך הוא ולא מכלום, לא מעניין אותם שום דבר. דווקא ברבות הימים אחרי שעובר להם, אחרי שנגמרת להם המלחמה הזאת עם הקדוש ברוך הוא שהיה אמור להיות טוב להם ובסופו של דבר ככה עשה להם, אז הם מחפשים בחזרה את ה... כן את השורש וכן את החיבור הזה, מי שקצת מכיר זקנים, אני יצא לי את כל תקופת הלימודים שלמדתי רפואה משלימה, אז יצא לי לטפל באח של סבא שלי, זה היה, בזמן הלימודים זה היה העבודה שלי. אח של סבא שלי היה זקן ערירי, שלא התחתן אף פעם, לא כל, אף אחד לא היה כמעט בקשר איתו, ובאיזשהו שלב אבא שלי החליט ללכת לבקר אותו, הגיע לדירה שלו וראה כמו הומלס כזה, נראה של אחד שהוא, כל הבית היה מלא בזבל ובפשוט משהו, לא יומן אז יצא לי לעבור איתו כמה שנים טובות, 5 או 6 שנים שאני דיפלתי לו, הייתי איתו, ואחרי זה גם סעדתי אותו איתו, בית אבות, ויצא לי להיות בקשר עם הרבה זקנים שעברו מה שעברו, ובסופו של דבר, אחרי שהם, כל הכעסים שלהם על הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר חוזרים לילדות, כמו כל זקן שבסופו של דבר חוזר לילדות שלו, ומה שבסופו של דבר מחבר אותו עם העצם שלו, זה הדברים שהוא ספג בילדות, וזה בעצם הדברים שאחרי שהאדם באמת מאבד את השכל שלו, וכולנו, כל מי שקצת מסתובב בבתי אבות, בתי זקנים, יודע שבאיזשהו שלב זהו כבר, אין שכל. אין שכל, הוא לא זוכר אפילו מאיפה הוא, לא זוכר מי הוא לפעמים, לא זוכר אפילו מי זה הבנים שלו, לפעמים הייתי בא אליו, הוא לא מכיר אותי, וכל מיני דברים כאלה שאתה רואה שגדי, השכל נגמר. אבל יש משהו שהוא מעבר לשכל, יש מקומות ששם שהם לא נשכחים. המקומות שהם לא נשכחים, זה אותו קשר של אדם שהוא קיבל בילדות דרך ההורים שלו, בדרך כלל עם, בעם שאנחנו נמצאים, זה בקשר שלו עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, בדורות שאנחנו עדיין לא התרחקו יותר מדי. אז נתיבות שלום אומר, איך, אז מה זה כל הטוב? אז איפה הטוב אם רוב האנשים סובלים? אז אומר, ודאי חייב להיות שהטוב הזה זה לא הטוב שאנחנו חושבים עליו. כשאדם חושב שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב עם אברהם, אז אנחנו חושבים, אוקיי, אז ניתן לכל אחד לשבת על החוף בהוואי ועם איזה פינה קולדה ביד ולשמוע את הגלים, וזה לא הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להכין לנו. אז מהו כן הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להכין לנו? טוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להכין לנו, טוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, זה היכולת לגלות את העוצמה הרוחנית שלנו. היכולת לגלות את כוחות הנפש האדירים שטמונים בתוכנו. וכדי לגלות את כוחות הנפש הגדולים האלה שטמונים בתוכנו, בשביל זה הוא סידר לנו סיטואציות שבהם אנחנו יכולים באמת לתת לכוחות האלה להתגלות ולצאת לעולם. וכמו שהוא נותן למשל לנתיבות שלום שמשקיעים את הגינה, אז הזרם של המים הוא לא מגיע עד הצמחים הרחוקים. אתה רוצה להשקיע את הגינה, אבל הזרם לא מגיע. אז כשאתה רוצה שהזרם יגיע רחוק עד הסוף של הגינה, מה אתה צריך לעשות?
שים אצבע.
שים אצבע. מה אתה עושה כשאתה שם אצבע? אתה לוחץ את הזרם כנגד הכיוון הזרימה הרגיל שלו. אתה כאילו מתנגד אליו, אתה מקשה עליו. עצם זה שאתה מקשה עליו, אתה מתנגד, לא גורם לו עכשיו להשפריץ קדימה. אומר נתיבות שלום, זה בעצם העולם. מה זה העולם? העולם זה האצבע. העולם כתוב נברא בדין, גבול. כל העולם זה עולם של גבול. עולם של גבול זה עולם של איסורים, כאילו, אין מה לעשות. נשמה שהיא, עצם זה שהיא נכנסת לתוך הגבול, כתוב שהנשמה, היא לא רוצה לרדת לפה. כי הנשמה כשהיא יורדת לפה, היא לא יכולה להתמודד. יש סיפור על נשמות שירדו לעולם, אז הם ירדו עם כתר של הדסים. שואל אותם, למה אתם ירדתם עם כתר של הדסים? כי אי אפשר להריח את הסירחון של העולם הזה, של הגשמיות של העולם הזה. האביות של עולם, נשמות לא יכולות להתמודד איתו. אז עצם הירידה של הנשמה לתוך גוף זה כבר קוויץ'. ולא רק זה שיורד לתוך גבות שעכשיו מתחילים לקוויץ' אותה עוד, עוד, עוד. המורה בכיתה א' והחבר, כן, הג'ונגל של הילדים בגן, זה גם כן משהו מטורף. זה נראה נשמע לנו זה, אבל אם היינו לוקחים את העולם של הילדים ומוציאים אותו רגע החוצה לעולם שלנו, זה היה משטרות ובתי משפט כל הזמן, הם פשוט רעים אחד לשני לפעמים בצורה שזה הסריטות שסורטים אותנו בכוונה, כן, אנחנו מגיעים לגן ואז מתחילים לרדת עלינו ואתה כן כזה ואתה לא כזה ומכות ועניינים, כל אחד מכיר שהבן, או אתם תכירו, שילד הולך לגן, ומה הוא עשה לי, וזה משך אותי, וזה הרביץ לי, והם כולם עשו עליי קנוניה, והם עוברים דברים קשים. אם אנחנו מבוגרים היינו נמצאים במצב כזה, היינו יכולים, לא יודע מה, לרצות להתאבד,
חס וחלילה.
מה? כן, לא, באמת. יש באמת ילדים שלא יוצאים מזה, וזה חלק מהטראומות, כמו השואה, כמו... יש 80% מהילדים עוברים פשוט, התעלמויות, כאילו, בגילאים מוקדמים, אם זה כתוצאה מהחברים, ואם זה כתוצאה מהמבוגרים שבעצמם נמצאים בכל מיני שרידות. אז זה בעצם השריטה הקשה הזאת שכולנו נולדים לתוכה, שהמטרה שלה היא טירונות, כמו בטירונות, בוא ניקח את החייל ונפרק את החייל לדם ולמה, נראה מה שהוא יכול. עשה לו מסע, נשים עליו פקלים ואפות, ונלך 40 קילומטר וזה, למה רק? כדי להראות לו שהוא יכול, הוא יכול, הוא חשב שהוא לא יכול, בשכל שלו הוא חשב שזה בלתי אפשרי. אבל כשנכריח אותו, אז הוא יגלה שלא רק שהוא יכול לסחוב את הפקל ואת האלונקה וזה, הוא יכול גם את החבר שלו שעכשיו, לא יודע מה, יתעקם לו הקרסול, אז הוא ייקח לו גם עכשיו את הפקל שלו באמצע הדרך. וזה שהוא לוקח לו את הפקל באמצע הדרך, מתגלה פה עוצמה של נשמה של רוחניות, שלא הייתה מתגלת אם לא היה את המסע הזה ואת הפרח הזה ואת העבודה הזאת ואת היסורים האלה. כשאדם מבין את זה, כן, זה עבודה של אמונה שהיא מעל השכל. זאת אומרת, יש היסורים שאדם לא מסוגל לתפוס, איך, למה זה קורה? למה זה קורה לי? כאילו, למה, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הטוב ככה עושה לי דבר כזה? אבל כשהוא מבין שמה זה למה הוא עושה לי? הוא עושה לי את זה כדי שאני אגלה את העוצמה של הכוח של נשמה שבתוכי. ואני אבין שהכל לטובה. הכל לטובה. כל מה שקורה לי זה רק פלטפורמה של עבודה. כדי שעל הפלטפורמה הזאת עכשיו, אני לא יבכה, וואי, למה זה מגיע לי, ואיך זה קרה לי, וזה. אלא אני אבין שזה מצע של גדילה. איך אומרים, ממה גדלים צמחים כשרוצים שהצמחים בגינה יגדלו? מה צריך לשים להם?
זבל.
זה העולם הזה. עכשיו דיבר ממישהו, העולם הזה עולם של זבל. אבל הזבל הזה זה זבל שהמטרה שלו לגדול. הזבל הוא מצמיח. אז אם אנחנו נדע להפוך את הזבל לכוח של גדילה, וכל החיים שלנו מלאים בזבל. אבל רק אנחנו צריכים לקחת, להשתמש נכון בזבל הזה ולהבין, לא לבכות. זה להגיד תודה על כל דבר. סיפרתי לכם את הסיפור על הוא שרקד כל הזמן. כן? אז אני אספר לכם סיפור, זה סיפור ארוך, אני אספר אותו בקצרה. היה זה אחד שממש אני אעשה את זה בחטף. זה אחד שאמרה לסבתא שלי שהיא רוצה להתחתן, לא משנה, חיפשו חתן, זה לא, זה לא, זה לא, בסוף הגיעו לבית של אחד המכרים שלה, פתחו את הדלת, התחיל לרקוד. הסבתא שלה אמרת, אני כבר רואה, יש פה משהו וזה, אמרו, אפשר להיכנס, כן, בואו ניתן לכם לאכול, ניתן להם לאכול, התחיל לרקוד. טוב, בסדר, אמרו, אוקיי, קצת משובש, אבל לפחות יש שמחה, חגיגה שמח, כן. בקיצור, החליטו על חתונה, to make a long story short, כן, לא נעלה אתכם בפרטים, התחתנו, ברוך השם, הכל בסדר, אבל הוא בשריטה שלו כל הזמן, ורוקד, ודווקא מתי? דווקא כשיש קושי. כן, הילד חזר מהגן שרוץ, אומר לילד, בוא, חזרת, נרקוד, קודם כל נרקוד. רוקדים, בסדר, ככה כל דבר מגיע דוח חנייה, הוא לוקח את אשתו, מתחיל לרקוד. מגיע כל מיני זה. היא באיזשהו שנה כבר חשבה שהיא לא מבינה מה זה. באיזשהו שלב היא אומרת לבעלה, תגיד, אני כבר אחרי כשהיו כמה ילדים, והיו כבר, ואין פרנסה בבית, וכל פעם שהיא אומרת לה, תשמע, אין לנו מה לאכול, אתה חייב להביא אוכל, אומרת, קודם נרקוד. ובאיזשהו שלב היא, אין פרנסה, אין לילדים מה לאכול, כולם רעבים, והוא רוקץ, והיא כבר עלה לה, קיבלת את החלסטרה. ואז היא אומרת לו, די, אתה מספיק, או שאני הולכת מפה, או שקודם כל אתה... קודם כל, אתה מבטיח לי שאתה הולך להביא פרנסה, אבל, ותגלה לי מה זה סיפור הזה, די, נמאס. אז הוא אומר לי, תשמעי, יש לי, אני, הדבר היחיד שאבא שלי הוריש לי, והוא אמר לי, אנחנו פה באים לחיים האלה, החיים האלה חיים של סבל, ועיקר העבודה זה לקבל את הסבל באהבה. ולכן, מה שהוא לימד אותנו כל החיים, זה כל פעם שמגיע צרה, קודם כל לרקוד. קודם כל לרקוד, ועל ידי הריקוד, ימצא פתרון.
לא, אני אהב בבסה.
מה?
אהב בבסה.
אז היא אומרת לו, טוב, תעזוב, אני לא רוצה לשמוע מזה, או שאתה עכשיו מביא לפה פרנסה הביתה, או שאני בורחת, או שאתה יוצא מהבית. אומר לה, טוב, אני הולך להביא פרנסה. אומר, מה אני הולך לעשות? היא אומרת לו, תלך, יש, שמעתי שהמלך עושה סעודה, תלך, תביא, תאסוף אוכל מהשולחן של המלך, מתחת לשולחן. אומר, מה? אני אלך לאסוף אוכל מתחת לשולחן של המלך, זה ביזיון עצום. היא אומרת, כן, כן. אומר, מה הוא עשה? התחיל לרקוד. בסדר, התחיל לרקוד, הלך לשולחן של לעמוד של המלך, הכירים אותו שם, אבל לא נעים, ובסדר, נכנס לזה, אמר, אין מה לעשות, נתן ריקוד קטן, נכנס מתחת לשולחן של המלך. הם זורקים כל מיני אוכל לרצפה, והוא טס, מתזז מתחת לשולחן, מתחיל לרקוד מהביזיון, רוקד קצת, אוסף אוכל, רוקד קצת, אוסף אוכל, רוקד קצת, אוסף אוכל. טוב, פתאום, עכשיו, למה עשו את הסעודה הזאת? המלך היה, כמובן, בדיכאון, וכבר כמה שנים הוא לא מתפקד, והיועצים לא ידעו מה לעשות, אמרו, טוב, אולי נעשה איזו סעודה, לשמח את המלך. אז הם עשו את הסעודה, ובמשך המלך ישב ככה אפתי ובדיכאון בתוך הסעודה, ופתאום הוא קולט איזה מישהו מתזז מתחת לשולחן, רוקד, מתזז, רוקד, מתזז, פתאום מתחיל לחייך המלך, היועצים של המלך רואים שהמלך מתחיל לחייך, מתחילים לנגן שם וזה, המלך מחייך, המלך זה, והוא ממשיך לתזז, והמלך מתחיל לשמוח עם הזה, ואז פתאום המלך אומר להם, עוצר אותם, אומר להם, תביאו לי את הבן אדם הזה שמתזין תחת השולחן. טוב, מביאים אותו אל המלך. הוא אומר לו, אני מכיר אותך, לא אתה פה... לא, הוא אומר, כן, כן, אני... לא, הוא בבאסה, זה. טוב, המלך אומר לו, מה הסיפור? הוא אומר לו, תשמע, אין לנו מה לאכול בבית, ובאתי לאסוף את האוכל מתחת לשולחן. הוא אומר, אבל למה אתה רוקד? אז הוא סיפר לו, תשמע, אני קיבלתי מאבא שלי שכל ביזיון, כל איסורים, כל פעם שאתה מקבל איזה זה, קודם כל ירקוד, אז אני לא נעים לי פה, אז אני רוקד. אז הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שעכשיו תהיה יד ימיני. אני ממנה אותך עכשיו לשר השמחה של הממלכה. אתה תלמד אותי לשמוח, אתה תלמד את כל הממלכה לשמוח, ואתה תקבל עכשיו משרד וכרכרה ותתתתה, תהיה שר השמחה של הממלכה. טוב, בסדר, הוא חוזר הביתה. חוזר הביתה עם כרכרה, ועם זה, אומר לי, אשתו בהתחלה לא מבינה, אני חושבת שבאו להקל להם את החצים, והגיע פתאום שר, הוא היה לבוש כמו שר של המלך, אז הוא אומר לה, אשתי, זה אני עכשיו שר השמחה של המלך, את רואה, אמרתי לך, כשהריקוד, הוא פותר את כל האיסורים, טוב, הוא מתחיל להסתובב עם המלך, זה לא סוף הסיפור, הוא מתחיל להסתובב עם המלך, ואז המלך לוקח אותו לכל מיני, תלחם איתו לכל העירות וזה, למד את כולם, ואחד מהתחביבים של המלך היה לצוד. אז המלך אומר, טוב, אנחנו עכשיו הולכים למסע צייד. אומר לו, אדוני המלך, מה מסע צייד? מה פתאום צייד? מה זה להרוג חיות? מה בשביל הכיף שלך אתה צריך להרוג חיות? מה, אתה רוצה להגיד למלך מה לעשות? זה מה שאני רוצה לעשות, אתה עכשיו תבוא יחד איתי לצוד. טוב, כל פעם שהוא מכוון להרוג איזשהו חיה, הוא מתחיל לפתוח בריקוד ובשירים וזה, בום, מפספס את החיה. ככה הולכים, 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 אז הוא רואה פתאום איזה ברווז שמן כזה של שעף, הוא הולך ומכוון, רוצה לראות בברווז, והוא מתחיל בריקוד וריקוד סוער, המלך מקשיב לריקוד, מקשיב לריקוד, מקשיב לשיר, לשיר ריקוד, ואז לאט לאט הרובה יורד, ובום! המלך יורה ברובה ומוריד לעצמו אצבע מהרגל. אז הוא אומר לשר השמחה לאדם הזה, תראה מה עשית, תראה מה עשית בגללך. עכשיו המלך ירה בריא של המלך, הפכת את המלך לבעל מום. אני עכשיו הולכים לזרוק אותך לתוך הבור, בבור שמלא בנחשים ועקרבים. מה עשה הבן אדם שלנו? השער התחיל לרקוד, תפס את המלך, סיבוב 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 סיבוב. מה? מתי גרמת למלך עכשיו זה ואתה עוד רוקד עם המלך? ממאסתי מהשטויות שלך, זה הכל שטויות, זה הכל זה, בא, לקח אותו, בום, זרק אותו לבור, מלא הקרבים והנחשים. איך הסיפור הולך? לא נשאר רגע מה הוא עשה בתוך הבור הזה. המלך זרק אותו לתוך הבור והתחיל ללכת חזרה הביתה. בדרך תופסים אותו חבורה של קניבלים. ושמים אותו, תופסים אותו, מביאים אותו לכפר שלהם, ואז שמים אותו בתוך הגילית הזאת ששם הולכים לעשות מן המרק, ואז מגיע המחשף הזה של הכפר ואומר להם, נו, תפסתם בן אדם? תפסתם בן אדם בשביל... אז אומרים לו כן, אז אומר בוא נבדוק את הבן אדם הזה, הוא בודק את המלך. ומה הוא אומר?
בעלמום.
מה?
בעלמום.
בעלמום, אי אפשר לעשות ממנו את המרק, חסר לו אצבע. אז המלך, אז הם אומרים, מה עושים עם, מה עושים איתו? תשחררו אותו, לא טוב לי. טוב, משחררים את המלך. המלך לנו חוזר, חוזר לבור, להוציא את הבן אדם הזה. ואז הוא מוציא את היצר השמחה מהבור, ואז השר השמחה מתחיל לרקוד איתו. ואז המלך שואל אותו, מה אתה כל כך שמח? אז מה הוא אומר לו? מה? אם לא היית יורה ברגע שלך, זאת אומרת, אם היו תופסים אותי במקומך, אם היו תופסים אותי, אם לא היית זורק אותי לתוך הבור, והייתי חוזר איתך לממלכה, אז הם היו עכשיו אוכלים אותי. זאת אומרת, זה סיפור שלם, עשיתי את זה קצר, אבל הרעיון הוא שאדם יודע לקחת את הייסורים באהבה, לשמוח בהם מתוך הבנה, מתוך אמונה שכל דבר הוא לטובה. עצם ההבנה הזאת היא בעצם מהפכת לו את המציאות לטובה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שני דברים, אחד מספרי החסידות, שמדברים על הנקודה הזאת. אחד, זה קודם כל אחד קשור לשואה, וזה קשור למוות של נדב ואביהו. נדב ואביהו היו השני הבנים של אהרון, שמתו כשהתקדש המשכן, כשבנו את המשכן, עם ישראל בנו את המשכן במדבר, לפני שהוא התחיל לעבוד המשכן, עוד לא ירדה שכינה למשכן, ואז נדב ואביהו החליטו שאפשר להביא אש מהאדיוט, לא משנה, לא ניכנס לבדיוק מה הם עשו, אבל הם הדליקו אש של הקטורת בתוך המשכן, ועל זה הם קיבלו עונש וירדה אש ושרפה את שניהם. אחרי שהם שניהם מתו, בא משה לאהרון ואומר לו, שהיה, איך זה כתוב? אומר ככה. אמר משה, סבור הייתי שיתקדש המשכן בי או בך. עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. מה אומר משה רבנו לאהרון, שמסביר פה אחד מספרי החסידות? אני אקריא לכם מה אומר. בזוהר הקדוש כתוב, בכל עת שרצה השם יתברך להגדיל הכבוד לקדושה, אך עדיין לא היה זמן הגאולה בשלמות, היה בהכרח שימותו נפשות ישראל על קידוש השם. וזה בחינת ונקדש בכבודי, שנאמר בהקמת המשכן, וזה אחרי זה גם כן היה בדוד המלך, שגילה את מקום המקדש, ואז הייתה מגיפה ומתו אלפים אלפים מישראל. זה היה בעוד כל מיני מקרים, מזה נמשך גם ההריגה הגדולה שנרגו כמה אלפים נפשות מישראל על קדושת שמו יתברך משנת תף חד כידוע. וזה דווקא מחמד שהיה אז עת פקידה שיבוא המשיח, דיינו שיחזר הכבוד לישראל בשלמות. אבל עדיין לא הגיע הזמן. זאת אומרת, אומר לנו פה אחד מספרי החסידות, אחד מהדרכים להבין את כל המקרים שבהם יש, לא עלינו, נהרגים הרבה נפשות מישראל, שהרבה פעמים יש מעמד שאמור להתגלות כבוד, להתגלות עוצמה של קדושה בעולם, ושעדיין לא הגיע הזמן לקדושה הסופית, ובתוצאה מההתגלות הקדושה בעצם זה, הפועל יוצא של זה, זה שהקדוש ברוך הוא אוסף אליו נפשות. זה משהו שקשה להבין בשכל, אבל כתוב, וזה אחד מהדרכים להבין גם כן את העוצמה, אנחנו אומרים הרי כל הדקסים שאנחנו עושים בדרך כלל יום השואה לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, שאנחנו אומרים לא סתם עשו את שני הדברים האלה, שגם אלה שנפלו על קידוש השם ומלחמות ישראל, וגם כל אלה, הוא אומר שכל אלה, כל נפשות שנהרגו ומתו על קידוש השם מיום החורבן ועד היום, כולם מנויים וספורים אצלו יתברך, ועל ידי כולם נתרבה ונתגדל ונתכבד ונתקדש שמו יתברך ביותר. כי בזמן הגלות עיקר הגדלת שמו יתברך על ידי המתים הנהרגים על קדושת השם. הנפשות האלו נהרגים לפגשת השם, שהוא למען כבוד שמו יתברך, כמו שאומר אחד הרבנים, כמה לקחים שאפשר ללמוד מהשואה, אחד הלקחים הגדולים, שאנחנו דיברנו על זה גם פה קצת בשיעורים, אבל שיש מקום בנפש ששם כולנו אחד. יש מקום בנפש ששם כולנו קרובים לאין סוף באותה מידה. ואחד מהדברים שראו בשואה ובמקומות אחרים שהיו פרעות וכל מיני מקומות שבהם עם ישראל נהרגו על קידוש השם, שבמקום הזה, במעמד הזה, אין הבדלים. אין הבדלים, זאת אומרת, גם אנשים שחשבו לברוח כאילו ולהתכחש ולברוח מעצם המהות שלהם בתור יהודי, בסופו של דבר, איך הוא אומר, בפתח של המשרפות, בפתח של ה... אז נכנסו ביחד עם זה שעם השטריימל, וזה שבלי השטריימל, וזה שעם המייל, וזה שבלי המייל. כולם בסופו של דבר, אומות העולם, כתוב שאחד ההבטחות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בברית בין המתרים, הוא נתן לו הבטחה, אנחנו אומרים, והיא שאנו בה לאבותינו ולנו, כן, שלא איך בלבד עמד עלינו וחלותינו, כן, וההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, היא עומדת לנו, שאנחנו מצליחים לעמוד, מצליחים להתגבר על כל השונאים שלנו. ועצם ההבטחה היא הייתה, באותה הבטחה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי גרים יהיו זרעיך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. למה באותו מעמד שהוא מבטיח לו שלא תשכח מפי זרעו, שעם ישראל עולם לא יאבד את הקשר עם האין סוף, באותו מעמד הוא אומר לו שעם ישראל יעבדו את המצרים 400 שנה במצרים. למה? ללמד אותנו שאם עסק שמיים, שם אתה. אם מציע שאול, הנקע. אדם לא יכול לברוח מהתיקון שהוא בא לתקן בעולם. זאת אומרת, כל אדם בא פה כדי לגלות. מובן מסוים של רוחניות בעולם. מה זה רוחניות? אנחנו מבינים, זה התגברות על מניעות, זה התגברות על קשיים. זה התמודדות מתוקנת עם ניסיונות, עם ניסורים. כל אחד בא לגלות קצת מהאור הזה, בבנק הכללי הזה. אדם לא יכול לברוח מזה. אם יש לו שכנה שמעצבנת אותו, כן? והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה. הוא יכול לעבור 1,001 דירות, ובכל דירה שהוא יעבור, יש לו, יהיה לו תשע פסח שכנה שתגור מעליו, ותצעק עליו למה הוא לא מוריד את הזבל, בדיוק איפה שהיא רוצה להוריד את הזבל, ולמה הוא לא אוסף את האופניים של הילדים שלו, ולא משנה איפה הוא... זאת אומרת, אם עסק שמיים, שם אתה, אם מציע שאול, הנקע. אם מגיע עד השמיים ועד השאול למטה, אני לא יכול לברוח מהתפקיד המיוחד שמשמו אני נבראתי. וכל אחד נברא כדי להשלים את החלק שלו של הפאזל, ואי אפשר לברוח ממנו. וכשעם ישראל מנסה לברוח ממנו, כן? אנחנו מדברים בספר תהילים, הפך ליבם לשנוא עמו. בספר תהילים. מה זה הפך ליבם לשנוא עמו? כשעם ישראל ירדו למצרים, הם חשבו להתנתק מהמורשת, אז הקדוש ברוך הוא הפך את ליבם של המצרים כדי לשנוא אותם. למה? כדי, על ידי השנאה של הגויים אותם, בעצם הם, הגויים, השנאה שלהם יחזירו את היהודים אל התפקיד, אל המקום שהם אמורים למלא בעולם הזה, בהיסטוריה הזאת. וזה, רואים את זה במצרים, רואים את זה בגרמניה, רואים את זה בכל מקום שבאמת היהודים ניסו לברוח מהתפקיד שלהם. הגויים בעצמם תפסו אותם, מה שנקרא, בקולר, אמרו להם, אתם לא יכולים לברוח. אתם רוצים לברוח, אז אתם תראו אנחנו, לאן אנחנו ניקח אתכם. אתם רוצים לברוח מהתפקיד שלכם, התפקיד של הגויים זה להחזיר את עם ישראל חזרה אל התפקיד, וזה בעצם מה שאנחנו מכירים אותו דבר עם הסיפור של עשיו ויעקב. למה עשיו, למה כל הדבר של המרמה הזה, שהוא לקח לו את הברכות ממרמה, ועשיו עכשיו שונא אותו והוא מחכה לו בפינה, למה? אותו דבר, והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעליך, עשיו מחכה בפינה ליעקב, שאם הוא ישתמת מהתפקיד שלו, עשיו מחכה לו עם חרב. זה ההבטחה, תבינו, זה העוצמה של ההבנה הזאת, של ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מבטיח שלנו שאנחנו נגיע אל המקום שאליו שאנחנו רוצים להגיע. אם בטוב, בטוב. אם לא טוב, אם בדרך לא טובה, אז בדרך לא טובה. כי בכל מקרה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו שמה, שאנחנו נגיע אל הייעוד שלנו. זה שלב אחד. ההבנה מהנדב והאביהו, חלק, ויש פה קטע יפה שנדע ואביהו כתוב אחד מהסיבות, וחזן נותנים כמה סיבות למה הם נענשו. אחד מהסיבות זה שהם לא היו, לא נשאו נשים. לא היו להם נשים. תראו, יש פה קטע מדהים שמכל מי שחושב להיכנס לזוגיות, או נמצא בתוך זוגיות, או יצא מתוך זוגיות, הוא עתיד להיכנס חזרה, כי אין מה לעשות, אנחנו חייבים להיכנס חזרה לשם. גם מי שמחווה קשות וסוחב על הסריטות משם. אז הוא כותב פה משהו מדהים על נושא של נדב ואביהו ועל הזוגיות, וזה מתקשר מאוד להבנה שלנו של הקבלה של האיסורים, להבנה שזה חלק מהעבודה, ואני צריך להפך לדעת לשמוח בזה. אז הוא כותב ככה, תראו מה זה. נדב ואביהו נכנסו להקטיר קטורת ולא המסיבו, לא התחתנו. על כן נענשו במיטה. נדב ואביהו לא היה להם נשים, ולכן הם נענשו כשהם נכנסו להקטיר את הקטורת במיטה. למה? כי הבירור והייחוד שנעשה על ידי הקטורת המספחת לב הוא בחינה שמהפכין את היגון ואת ההנחה לשמחה. שצריך לדעת איך להפוך יגון והנחה לשמחה. שזה בחינת חתונה. בחינת זיווג דקדושה. כדי לברר ולהפוך את היגון וההנחה הנאחז באישה. עכשיו, אל תשאלו אותי למה נשים, גברים, בסדר, אבל יש עניין שהאישה, מה לעשות, היא עוברת את מה שהיא עוברת, ואת ההורמונים שלה, ואת הלחץ, ואת ה... האישה, אמר אחד פעם, למה האישה מברכת שעשני כצונו, הגבר מברך ברוך שלא עשני אישה, והאישה מברכת שעשני כרצונו. אז למה הגבר מברך שלא עשני אישה? אז אחד מהרבנים אמר בבליחות הדעת שהגבר כל הזמן צריך להסתכל איפה האישה נמצאת, כן? הוא צריך לתת לה את התמיכה. היא נמצאת עכשיו פה, אוקיי, אני תומך את המיכה. והיא נמצאת פה, אוקיי, אני צריך לתמוך אותה עכשיו מפה. ומה לעשות לאישה? יש יגון והנחה, והתפקיד של הגבר זה לדעת איך להפוך את היגון והנחה של האישה, שהיא, מה לעשות, נופלת עליה, כן? כי אחד הכללות של האישה זה בעצם תלדי בנים, זאת אומרת, זה כללה שהיא מתכללה באישה. התפקיד של הגבר זה לדעת איך לתמוך בזה, ואיך לא לפחד מהיגון וההנחה של האחד מהבעיה של זוגיות, שהגבר ברגע שאישה נכנסת למצבים שלה, ליגון וההנחה שלה, אז הוא נבהל מזה, ואז הוא מתנתק, במקום לעשות את התפקיד שלו שזה התמיכה, ותראו מה כותב משהו יפה, שזה בחינת זיווג דקדושה כדי לברר ולהפוך את היגון וההנחה שנאחז באישה לשמחה. ועל כן נדב ואביהו שפגמו בזה, כי הם לא רצו לשאת אישה, למה? כי הם היו אנשים גדולים, צדיקים, נוראים וקדושים מאוד, והם היו רוצים להיות דבקים בהשם יתברך, בשמחה גדולה מאוד תמיד, רצו רק להישאר בשמחה, ולא, לא, מה אני צריך עכשיו להיכנס לתוך הצ'ונט הזה, שהוא אמר לי, והיא לא אמרה לי, ואני חייכת עליי, ולא חייכת עליי, וכל הדברים, עזוב אותי, תן לי להיות באינסוף, תן לי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. כן, היו רוצים להיות דבקים בהשם יתברך שמחה גדולה מאוד תמיד, ולא רצו לצאת החוצה לפי שעה אל היגון והנחה להכניסו לתוך השמחה. שזה בחינת המצווה לשאת אישה. כי הם לא רצו להוריד את עצמן לשם ולהפוך את היגון והנחה לשמחה. אבל בזה הם פגמו. כי אין שלמות של הקדושה ושמחה, כי אם על ידי זה דווקא, אתה לא יכול עכשיו להתנתק מהייסורים של העולם ולהגיד, די, אני עכשיו עולה להר, אני נהיה נזיר, אני עכשיו עולה ואני רק מחובר עם האינסוף, אני לא מעניין אותי כלום. לא, זה לא שלם. זה לא שמחה שלמה, זה לא דבקות שלמה. הדבקות והשמחה השלמה זה דווקא לקחת את היגון והנחה, לרדת אל העולם, לרדת אל האיסורים, כן? ולקבל אותם באהבה ולשמוח בהם, כן? מה את רוצה, אשתי? מה אני אעשה? לדורית הזה, במקשה. מה את רוצה? לקום עליי, תדעו לכם, זה עבודה אני, בשבילי, לא נעים להגיד זה, כן, זה, אבל ההרגשה, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא, הרי כל העבודה שלנו זה להגיע לשפטות, להגיע לביטול, כן? להגיע לביטול כדי לחוות את העין. עכשיו, אי אפשר להגיע לביטול בשביל לחוות... כדי להגיע לביטול הזה ולחוות את העין, אתה חייב להגיע לביטול הזה איפה? במקום הכי הכי אמיתי. כאילו, אתה יכול לשחק אותה, כן, מה זה רוחני בהרצאות ובזה, בסופו של דבר אתה בא הביתה, שם מכירים אותך ושם יודעים איפה לתת לך את ה... איפה, כן, לכופף אותך ותקום בלילה, וכי אתה צריך לקום בלילה, במיוחד עם ילדים וזה, והעבודה זה לקבל את הביטוי, להתבטל. אנשים הרבה פעמים, מה אני אתבטל? ועוד עולים עליי, אם אני מתבטל, אז עוד יותר עולים עליי. כן, תתבטל, ועוד יותר יעלו עליך. פעם בלבבי אמר לי, כל פעם שאתה קורא לך איזה קוויץ', מישהו מקוויץ' אותך, תכוון להתכווץ. תכוון להתכווץ, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לך בכוונה עזרה שבשביל לשבור, לשבור אותך, באמת, לשבור אותי. מה, רוצים לשבור אותי? כן! רוצים לשבור אותך, ובאמת תקבל את זה, ואז תראה שזה בכלל לא שובר, להפך, זה מביא אותך באמת. אז מה, בשביל מה אני פה? בשביל ליהנות? לא, אני פה בשביל לקום בלילה, ובשביל... תביא לי, תקום, תביא את הילד, תקום, תביא את הילד באמצע השינה, כן, תקום, תלכיל אותו, תקום. זה קל להגיד, כן, אבל זה קשה לעשות, אבל זה העבודה, וזה לרדת לתוך היגון והנחה. ואז הוא אומר ככה, ודווקא על ידי זה, ועל כן נענשו על ידי הקטורת, כי עליית הקדושה של הקטורת, למה? כי אי אפשר, כי אם מישהו נשוי יכול להקריב את הקטורת, למה? שעל ידי זה יש לו כוח להעלות את הקדושה מעמקי הקליפות, ולברר את היגון והנחה לשמחה, שזה בחינת מצוות נישואין, נישואין זה להרים, בחינת קטורת ישמח לב. ואז הוא אומר לה, נענשו במיטה, לא לדתתתתתה, והוא אומר שהקטורת, כל העניין של הקטורת, שחלק מהקטורת זה החלבנה, החלבנה זה הריח הרע. דווקא הקטורת היא זאת שיודעת לקחת את הריח הרע ולחבר אותו עם הריח טוב ביחד, ואז עולה אישה להשם. וזה העבודה, העבודה של הנישואים, מי שרוצה, יש פה בעריכות, הוא נכנס בעריכות לזה, להבין שהזיבות של קדושה, הגבר הוא בחינת הדעת, השכל, האישה היא בחינת האמונה. וזיווג בקדושה זה כשאדם יודע באמת לעשות את החיבור הזה בינו לבין אשתו בקדושה, זה עוזר לו מבחינה פנימית, אישיותית, הכרתית, לחבר אצלו בפנים בין השכל לבין האמונה, בין היש, השכל לבין העין, שזה העבודה של העין. כי עצם זה שהגבר ואישה יש זמנים שהם ביחד, יש זמנים שאסור להם ביחד, זו אותה בחינה שאדם צריך לדעת שיש לו זמנים שהוא יכול להיות עם הדעת, הדעת היא לא מסוכנת, אבל יש זמנים שהדעת היא מאוד מאוד מסוכנת, כן? ואז הוא צריך להפריד, כמו שגבר ואישה צריכים בזמנים, חצי חודש הם צריכים להיפרד, כן? וחצי חודש הם יכולים להיות ביחד. נולד מזה גם כן הבנה, שקודם כל שברגע שאני לא עם הדעת כל הזמן, ואני מבין שהדעת היא לא אני, זה עוזר לאדם קודם כל להבין שהוא לא הדעת, עצם זה שהוא אמור להיפרד מהדעת, הוא מבין שהדעת זה לא הוא, וזה עוזר לו בעצם בזמנים שהדעת היא מסוכנת, שזה נקרא דעת בקליפה, שכל בקליפה, עוזר לו להיפרד מהדעת ולהיות רק עם אמונה. זה נושא אחר שמי שרוצה ייכנס אליו, ייכנס אליו. אני רוצה לקרוא לכם אבל עוד דבר לפני שאנחנו נפרדים, משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר ככה, קח לך עגל בין בקר לחטאת. וזה יסכם לנו את הנושא הזה של האיסורים, וההבנה שגם כשאנחנו לא מבינים מה אנחנו עוברים ולמה אנחנו עוברים, אנחנו לא צריכים לדעת, אנחנו רק צריכים להתחבר להרגשה שזה כלי של צמיחה, שכל קווץ' זה כלי של צמיחה, זה כלי, עזרה של ביטול ומקום שממנו אני יכול לצמח. הוא אומר ככה, כל המניעות שעוברים על האדם, כולם מבחינת כוח מכריח, הוא קורא לזה, שרוצים להכריח את האדם להרחיק אותו מהקדושה, מהאינסוף. אבל כשמתגברים למשוך את עצמו תמיד אל השורש, אל שורשו, אל נקודת האמת, אל המקום שנחצב נשמתו משם, זה השורש של ההוויה שלו, אז בקל יתגבר על הכוח המכריח, על אותו כוח שנעשה כל הזמן למנוע ממנו, כמו שהרמח"ל כותב בספר דרך השם, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם דווקא במקום שהרבה כוחות מנסים להפריע לו להתחבר אל השורש, להתחבר אל המקום. והוא צריך כל הזמן להתאמץ, להתחבר אל השורש, ולא לתת למפריעים להסיט אותו מהדרך. עבירה זה מלשון, חטא זה מלשון החטאה. כשאתה מחטיא את השורש, יש כל הכוחות מנסים כל הזמן להסיט אותך, כדי שתחטיא את המטרה, זה החטא. והעבירה זה להעביר אותך מהמקום שבו אתה צריך להיות. אז יש את כל הכוחות האלה שמנסים להזיז אותך. אבל אם הוא ימשוך את עצמו תמיד אל השורש, אז בקל הוא יתגבר על הכוח המכריח. כי הכוח המכריח הוא זמני, הוא רק לפי שעה. אבל כשהוא יסיר את הכוח הזה, הוא ישוב מאליו למקומו ושורשו על ידי כוח המושך, שנשאר וקיים לעולם. והוא אומר ככה, ועל כן כשהוא יתגבר להמשיך את עצמו ברצונו תמיד אל נקודת האמת, שזה אחד מהדברים החשובים שאדם צריך כל הזמן לברר מה האמת, מה האמת, מה האמת שלי, מה האמת שלי, מה מדויק, מה נכון מבחינתי. יש לך את הסולם שלך. אז כל הזמן אל תיתן לה, אל תעגל פינות, כן? אל תהיה שטחי. תברר את האמת שלך, מה אתה באמת רוצה, לאן אתה באמת שואף, כן? מה השאיפות שלך, מה החזון שלך. תברר את החזון הזה, תברר את השאיפה, ואז תדבק בו, אל האמת שלך, ותדבר דיבורים של אמת. תגיד לעצמך מה אני רוצה, אני רוצה כך וכך וכך. ואז תדבק בנקודה הזאת. ואם תדבק בזה, אז כל הכוחות יסרו כי הם זמניים, ונקודת האמת היא השורש, היא קיימת לעד, ולכן היא תמיד תנצח. אז הוא אומר ככה. וכשהוא עושה את זה, כשאדם מגיע ליכולת הזאת, של לדבוק באמת ולהתגבר על הכוחות שמפריעים לו, אז יהיה לו טובה גדולה מה שהיה לו את הכוח המרחיק. ככל שהכוח המרחיק היה יותר גדול והוא הצליח להתגבר עליו, נוצרה אצלו תנועה יותר גדולה בנפש אל השורש. עוד פעם אני אומר, יש לאדם ניסיונות, ייסורים, טראומות, קשיים, כן? יגון והנחה. זה דברים שמרחיקים אותו מהשורש שלו. אם הוא ידבק באמת, אם הוא ידבק באמת שלו, בנקודה בשורש שלו, אליו הוא רוצה להגיע, הוא יצליח להתגבר על הניסיונות האלה שמרחיקים אותו. אז ככל שהניסיון היה יותר גדול, עכשיו הצמיחה ממנו תהיה יותר גדולה, ההתעלות שלו כתוצאה מהניסיון. וזה ניסיון, זה מלשון נס. ניסיון זה מלשון נס ודגל. למה? כי מטרה של הניסיון זה להרים אותך, אם אתה מבין את זה. אז אל תברח מהניסיון, רק תבין, תקבל אותו ותגיד, אוקיי, אני לא מפחד ממך. אתה באת להרים אותי, אני מתאמץ לדבוק בשורש, אני לא נותן לך להפריע לי. ואז כשהצלחת להתגבר עליו, וואו, פתאום קיבלת עכשיו כוח. ולכן ככל, ברגע שהצלחת, ככל שהניסיונות יותר גדולים, הצמיחה יותר גדולה. ואז אומר ככה, תראו, כי רק בשביל זה הוא בא לעולם, שהוא יסוק במלחמה הזאת ובאומנות הזאת. כפי שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו. ואיך הוא מיטיב לנו? הוא נותן לנו כבד של הצינור. למה? כדי שעכשיו אנחנו נשפריץ, נתאמץ ונשפריץ ונגלה את הכוחות הרוחניים שלנו. ואז ככל שהכבד שיותר גדול, הניסיון יותר גדול, ככה השפריץ יותר רחוק, אנחנו מצליחים להשפריץ עם הנשמה ולהתעלות יותר. וזה המלחמה, זאת האומנות הזאת, היא להגביר את הכוח שמושך אותנו לשורש, אל הכוחות שמנסים להפריע לנו. ואז נעשה מזה כלים נפלאים ותיקונים גדולים. ואז הוא אומר, כמו שרואים בחוש בגשמיות, שיש כל הכלים, הם כלים שבנויים על קפיצים ועל גלגלים, שהם בנויים על כוחות שמושכים, וכוחות ש... כן, כוחות שמפריעים, ועל הקפיץ זה גם כן השעון על מה הוא פועל, על קפיץ שאתה מותח אותו, ככל שאתה מותח יותר את הקפיץ, ושזה הניסיון, אחרי זה השעון עובד יותר זמן. לכן כשאדם, ברגע שאדם מבין את זה, ברגע שאדם מבין את ההבנה הזאת של העולם, לכן כתוב שהצדיקים היו הולכים ומחפשים איסורים כדי להתעלות מהם. זה מדרגה שאף אחד לא צריך, כתוב שאדם לא צריך לבקש איסורים. אבל יש סיפורים על צדיקים שכשהיו באים אליהם ומבקשים בקשות מאוד מאוד קשות, למשל, היה אחד צדיק, הרבי מזוויל, שהבת שלו הייתה מאוד מאוד חולה, והיא הגיעה ממש לרמה שהרופאים אמרו שזהו, כבר נגמר הזמן שלה. אז מה הוא עשה? עקבו אחריו, הוא הלך, יצא מהבית, והלך השמש לראות מה הוא עושה. מה הוא עשה? הוא הלך לאחת, היה לו דירות שהוא היה מזכיר לכל מיני אנשים, והוא הלך אל איזה אחד הסוחרים שכבר לא שילם הרבה הרבה זמן כסף, והוא היה חוצפן גדול, והוא דפק לו על הדלת ואמר לו, נו, מה יהיה עם הכסף? ככה הוא צעק לו הדלת, ואז פתחה לו את הדלת הסוחרת שהייתה שם, היא התחילה לקלל אותו, היא התחילה לצעוק עליו, והתחילה לזה, והוא עמד שם, קיבל את הביזיונות, ואז הוא חזר הביתה והתפלל לבת שלו, והיה שם, היה נס ונרפאה. ומספרים שהיו באים אליו עוד כל מיני מקרים של זה, שהוא היה מחפש ביזיונות, מחפש שאנשים יבזו אותו, כדי שדרך הביזיון הוא לא ייקח את זה ללב, הוא יתגבר על הביזיון ועל התחושה הטבעית שאדם רוצה ונצעוק חזרה לזה, אבל דווקא על ידי זה שהוא מתגבר על הביזיונות, הוא יכול להאיר כוח גדול בנשמה, ואז הוא אומר, וזה בעצם, זה הכוח שממנו בנוי העולם, הכוח הרוחני של כל העולם כולו, שאדם מתגבר על, על הקשיים שלו. ואז הוא אומר, זה, הוא מסביר פה בהמשך, אני לא אכנס לעריכות למה שהוא כותב פה, הוא אומר, כל הנשמות, זה הכוח שמחבר בכל הנשמות, כי כשאדם עכשיו מתגבר על ניסיון שיש לו, ומגלה עוצמה של נשמה, אז הוא לא יודע, אבל כולנו זה כמו גלגלי שיניים, שכל הגלגלי שיניים הם, הם חוברים אחד לשני. ועצם זה שאתה מתגבר ומגלה עכשיו כוח בנשמה שלך, התגברות הניסיון, אז הגלגל שלך מפעיל עוד גלגל, הגלגל השני הזה זה עוד נשמה, ואתה בלי משים עוזר לעוד מישהו להתגבר על הקושי שלו, והוא מתגבר על הקושי שלו, אז הגלגל שלו מסתובב, אז הוא מסובב עוד גלגל של עוד מישהו, וככה בעצם זה גלגלים על גלגלים על גלגלים על גלגלים, שבעצם כולם לאט לאט על ידי זה מצליחים להתרומם ולהתגבר על הקשיים שלהם.
כמו אנושית אחת חיה.
מה?
כמו אנושית אחת חיה.
בדיוק, נקמה אנושית אחת חיה. אז זה ככה קצת עברנו על נושא של איסורים והתגברות על קשיים, ובעזרת השם שנזכה כולנו לקחת את הקשיים שלנו, לכל אחד יש אוסף של קשיים. אמר פעם מועד ישראל משהו מאוד יפה, הוא אומר, יש דבר תורה שאומר שכל פנקום שכתוב בתורה ויעבור, אז עיקר הקשיים, יש אדם שעובר איסורים, שאנשים מבזים אותו, יורדים עליו, פוגעים בו. עיקר העבודה זה באמת איך אני לא מתרגש מאף אחד, כי אני מבין שהכל זה רק שיעורים, זה לא הוא. זה שיעור שאני צריך לעבור, ועיקר השיעור זה לא להתרגש מזה, זה לא להיפגע מזה, זה לא ליפול מזה. בעצם זה שאני מצליח להתמודד עם זה ולעלות, זה בעצם פותר לי את הבעיה. דוד המלך אומר בספר תהילים שאנחנו קוראים לפני שבת, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. אומרים, למה זה כתוב פעמיים? למה כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו? זאת אומרת, כשאדם מבין שכל האויבים שלו, כל האויבים שלו זה בעצם רק השם. השם שולח לו עכשיו התמודדות כדי שהוא יגדל ממנה. ברגע שאדם מבין את זה, כי הנה אויביך יובדו. כי כל התכלית של האויב הזה זה רק בשביל להרים אותך. ברגע שהבנת את המסר, אז זהו, כבר לא צריך את האויב הזה, עכשיו יבוא אויב חדש עם מרידה קצת יותר גדולה. אז רציתי... טוב, אז שנזכה כולנו לקחת את הקשיים שלנו, להתרומם מהם, ועל ידי זה באמת לעזור לחברים שלנו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. אז כאלה כולה שלמה, תודה רבה.